הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם יעל איבר.
בוקר טוב, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, יום ד' בשבוע, וככה אנחנו ממש קרבים לקראת הסוף. תכף עוד כמה שעות מעט, רחל פסטה גולה על המטוס, עושה דרכה לכאן ארצה, ואנחנו נוכל, אתם תוכלו ביחד איתי לשמוע אותה שוב על המיקרופון ביום ראשון, בעזרתו התברך. אז נאחל הטיסה נעימה. ושובי שובי במהרה אלינו, נודה כמובן לצוות התוכנית, נודה למפיק שלנו, מעוז אבדי, סליחה, וכמובן גם למוטי קופפר, טכנאי המשדר. אנחנו רוצים שינוי בחיים שלנו, משהו שיקח אותנו מהשגרה, שכמו צללנו אליה. ואנחנו לא שמים לב שהשינוי מתרחש בכל עת, לנגד עינינו. זה פשוט שאיננו קעו מראות. זה יכול להיות הפגישה שתכננו להגיע אליה בזמן והתעכבנו, אנחנו ממש לא יודעים כיצד. זה יכול להיות סט הבגדים הנוסף שהיינו צריכים להלביש את הקטנה, אחרי שקערת הקורנפלקס בחלב שלה נשארה על הסוודר שבחרנו עבורה כבר אתמול בלילה, במקום בתוך הקערה. אין סוף שינויים מתרחשים בחיינו, אבל אנחנו מתייחסים אליהם בכעס, בייאוש. הנה, התוכנית לא יצאה אל הפועל. אנחנו לא רואים בהם שינוי מבורך. גם האדם עצמו עובר שינוי יומיומי, כל פעם קצת. מדי יום, כמאה שערות בראשנו, מסיימות את שלב הצמיחה שלהן, שהוא שלב שאורך שנתיים, והן נושרות, מאפשרות לשערות אחרות לתפוס את מקומן. בימים בהם אנחנו חופפים את ראשנו, אנחנו מאבדים כ-400 שערות. ציפורני כפות הידיים שלנו גדלות ב-3.5 מילימטרים בכל חודש. כשציפורני הידיים שלנו מתארכות, אנחנו לרוב גוזזים אותן, ולא מייחסים חשיבות לכך, אלא ממשיכים הלאה. רוב רקמות הגוף שלנו מתחדשות באופן קבוע, כך אומרים החוקרים. כל יומיים שלושה יש לנו ציפוי חדש לגמרי בתוך הפה. כל 5 ימים מתחדשים תאי ריפוד המעיים והקיבה. כל 11 יום מתחדשים תאי מערכת הנשימה. כל 15 יום מוחלפים תאי הדם הלבנים. כל חודש יש לנו תאי אור חדשים לגמרי. תאי עצם מסוימים בגופנו הם בני בערך 3 חודשים. תאי הדם האדומים שלנו בני 4 חודשים לכל היותר. כל 6 חודשים זורם לנו בעורקים, בורידים ובנימים דם חדש לחלוטין. פעם בשנה מתחלפים תאי הכבד שלנו. זאת אומרת ש-98% מהגוף שלנו מתחדש כולו כל שנה. הגוף שלנו חדש ומתחדש כל הזמן. אם זה נכון, למה אנחנו משוכנעים שאנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו? הרי השינוי ממילא קורה, אנחנו כל הזמן משתנים פיזית. אבל בואו נעזוב רגע את הפן התאי. תסתכלו אחורה על החיים שלכם. כמה פעמים שינינו את דעתנו לגבי הדברים שאנחנו אוהבים ואלה שלא? זה יכול להיות באנשים, באופנות, במזון. כמה פעמים שינינו את המחשבה שלנו לגבי דברים בחיים? אז אם אנחנו כל הזמן משתנים, כשאדם עושה שינוי בחייו, שינוי מודע, הוא במלוא הכנות יכול להסתכל על עצמו ולומר, אני לא אותו האדם שהייתי לפני שנה, לפני 5 שנים ויותר, כיוון שאנחנו כל הזמן משתנים. אנחנו רק נמצאים תחת התפיסה השגויה, שעולם כמנהגו נוהג וששום דבר לא משתנה, ולא ישתנה גם בעתיד הקרוב. במפגש שלנו עם אחרים קופצת אל מול עינינו השונות. השונות מולידה קושי וחיכוך, והרצון שלנו הוא שהצד השני בו פגשנו ישתנה. אבל לשנות אחרים לא נוכל, ואין זה תפקידנו בעולם. מי שיכול להשתנות ושעליו אנחנו כן יכולים להשפיע, זה עצמנו. להסתכל על חיינו אחרת. כל יום אנחנו מקבלים כרטיס כניסה נוסף ללונה פארק שקוראים לו החיים שלנו. אבל איך שאנחנו מתעוררים, באוטומט, כמו קיול של מחשב, אנחנו מעלים את כל זיכרונותינו מהעת האחרונה. אנחנו מתזכרים את עצמנו איפה אנחנו נמצאים ומי אנחנו חושבים שאנחנו, ופותחים עוד יום של עמל. בואו ניקח את ההזדמנות הזאת שממילא קיימת בנו וניתנת לנו את יכולת השינוי. נעצור ונשנה את עצמנו. לא משנה באיזה גיל אנחנו. זה אפשרי וזה קורה בכל יום ממילא. באמירת התיקון הכללי אנחנו אומרים, הרי אני מחדש את עצמי להשם יתברך, ויהי רצון מפניך השם שיתחדש לגמרי. אז טוב להגיד את זה בתור תפילה, שהקדוש ברוך הוא יסייע לנו בזה. אבל נראה לי שבאמירה היומיומית של המימרה הזאת, אנחנו רוצים לשכנע את עצמנו, שאכן זה אפשרי, ניתן להתחדש לגמרי, בכל יום.
להיפגע, להירגע, לזכור את כל מי שנגע, להשתנות, להיבנות, להישען על אמונות, לחבק את הבדידות, לשוב אל הילדות, לדמיין שטוב יותר, ואז לחזור למציאות, להחיות את מה שמת, לחפש את האמת, לתכנן את הבריחה, לשקר לעצמך, לנצח את החושך, ללחוץ יד לאושר, לחשוב שזה הסוף, ואז לקום לבד בבוקר. הזמן עובר, הוא לא נרדם, נשבר אוהב ושוב כואב, זה הסיפור של כל אדם, זה סיפור של הלב, של הלב. לגלות את הפרידה וכוח מפלדה, לסמוך על חברים, לאסוף את השברים, לחזור לישון באור, פתאום להיות גיבור, להבין שממשיכים, לטפס מתוך הבור, לרקום משמעויות וללמוד מטעויות, לשבור את הכללים, לדעת שמילים אין רק מילים, אין רק מילים, לשאוף למנוחה, לנשום קצת לרווחה, להישאר ולספר את הסיפור שלך. הזמן עובר, לא נרדם, נשבר אוהב ושוב כואב, זה הסיפור של כל אדם, זה סיפור של הלב, של הלב. הזמן עובר,
נגמר, איזה שיר יפה. הסיפור של הלב, גד אלבז. היום בתוכנית עניין משפחתי, הספקנו לחטוף ככה, להקליט ממש רגע אחד לפני שהיא עולה על המטוס, את הרבנית ימימה מזרחי, וגם נשוחח עם אמא צעירה לילד ממש ממש מיוחד, וכמובן יהיה גם עם דליה, הכתמים שלכם, הפתרונות שלה. וגם אם אתם רוצים להשתנות ככה בעקבות אווירת הפתיח המאוד מרגש, כן, אז אולי תחשבו על החלפת מפרקי הברך והירך. סתם, זה הייתה הלצה. אבל באמת נעסוק בנושא מפרקי ברך וירך, ויהיה כאן איתנו באולפן דוקטור ניר כהן, סגן מנהל מחלקה אורתופדית בבית החולים בלינסון, ורופא בכיר במחלקה אורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה. הוא ייתן לכם מענה ופתרון לכל השאלות שלכם בנושא. מכאן ועד לשעה 12 נאחל לכם שתהיה לכם האזנה הרבה לרדיו קול חי, ואנחנו יוצאים כעת למקבץ פרסומות ושווים עליכם.
קול חי תמיד איתי.
שלום לרבנית ימימה מזרחי, בוקר טוב.
שלום, שלום. היום ננסה להבין דרך הפרשה המופלאה הזו, את החביבות של הדלקת נר החנוכה, אור חביב מסביב. הרמב״ם משתמש בלשון שהוא אף פעם לא משתמש בלשון לא אופיינית לרמב״ם. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא. עד מאוד. דווקא בהדלקת נר חנוכה השם בודק לנו את החביבות בינינו לבינו. ולמה? כי היוונים גם הם הכירו ביופי של חוכמת התורה. לכן הם תרגמו את התורה ליוונית ואמרו, עכשיו החוכמה הזו היא של כולם. אומר השם, נכון, איזה יופי שכולם לומדים תורה בכל מיני בתי מדרש. אבל החביבות איפה? איפה הקשר האישי הזה ביניכם לביני כשאתם מקיימים את המצווה? את זה חסר ביווניות, ולכן כמה חשוב לקדוש ברוך הוא לראות את אהבתנו כלפיו דווקא בזמן הדלקת הנרות. יש תופעה בנוער של היום, נוער הנרות, מתרגשים מהר ורוצים להתלהב מכל דבר, וזו תופעה חדשה ונפלאה. אני למדתי בבית יעקב, בית יעקב זה היה אש, והיה בית יעקב אש, באמת, עד היום אני זוכרת בחזה חבוד והכרת הטוב את המורות שלי, שדברן היה כמו אש, והם אמרו משהו והיו מצייצות, והיום זה לא כך. היום בית יוסף להבה, הם רוצים את תוספת הלהבה וההתלהבות. היית צריכה לראות אתמול את הכנס הענק הזה ליודת בחסלב, יום החסידות. מה זה היה לכולם שהם הפכו לפתח חסידות בלי להתלהב? אנחנו לא מוכנים, אומר הנוער של היום. האם זה יותר טוב? לא. מוסב היה הציוד של הדור הקודם, בית יעקב אש. הדור הזה מחפש את הלהבה ואת ההתלהבות. ולדבר הזה קוראים שמה. הנה ימים באים וישלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם, ולא שמה למים כי אם לשמוע את דברי השם. אז נכון שהדור הזה הרבה פחות מוצא, אבל הרבה יותר שמה. וזה הסילוק של חשקת יוון, התלהבות בעשייה של התורה, חשק בעשייה של התורה, חלום. קוראים לזה דור של חולמים. איך הצליחו יוסף ותמר בפרשה לעבור ניסיונות איומים? אין ניסיון יותר נורא מבגידה של אנשים קרובים. גם אצל תמר בעליה, שני בעליה, רעים כל כך, והיא נשארת כל כך בודדה. יוסף, אחיו הקרובים, ויראו אותו מרחוק. כמה זה נורא כשקרוב מתנהג בריחוק. ואיך הם ניצלים? שניהם יודעים לחלום. מול נרות החנוכה צריך לעמוד ולחלום על הגאולה, על הדבר שהכי מתגעגעים אליו. לכן אומרים חסידים, נר החנוכה דומה לחולם, כמו האות הזו שיש מעליה את הניקוד הזה, חולם. ומה זה החולם? או, אומר הישמח ישראל מאלכסנדר, תמיד תגידי לעצמך, המציאות נראית נורא, אבל הכל יכול להיות או כך, או כך. תחלמי על הכל טוב, תתלהבי מהטוב, אפילו שעדיין הוא לא כאן, אפילו שזו לא אש גלויה, זו להבה שבאה מאוחר יותר. ואיך אומר החסיד הגדול רבי נחמן מברסלב, כי העולם הוא דריידל, העולם הוא סביבון, מה שהיה פעם למטה אתמול, היום יהיה למעלה, ומה שהיה למעלה, היום יהיה למטה, כי זה או כך, או כך, והכל תלוי בחלומותייך. אז תתלהבו מול הנרות, ותתאהבו בנרות. הקדוש ברוך הוא יגשים לבנות ישראל ולבני ישראל את כל חלומותיהם.
אמן. אמן, אמן. תודה לרבנית ימימה מזרחי. הרבה פעמים יוצא לנו להיות ברשת החברתית, לראות סרטון כזה או אחר, ולהתרגש מדברים מסוימים. אני חייבת לספר על סרטון שמאוד ריגש אותי, שצפיתי בו לפני כשבוע. סרטון על ילד מיוחד, שני אור בין השלוש, ובעקבות באמת אותו סרטון אני רציתי לשוחח הפעם עם מושקי, אמא שלו. אז נאמר שלום ובוקר טוב למושקי לנדאו, אמא של שני אור.
בוקר טוב יעלי, בוקר טוב לכל המאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, זכות בשבילי להיות כאן.
חמודה. אז אני באמת חייבת לציין, לא לתפארת המליצה, מאוד מאוד התרגשתי שראיתי את הסרטון. נציין שאת העלית אותו בעקבות ככה השיח של קושי של אמאות, איך מתמודדים עם הילדים. אז מה באמת גרם לך ככה לפרסם את הסרטון? ונציין שזה באמת סרטון שלכבוד היום הולדת של שני אור.
כן, שני אור חגג לפני 3 חודשים, יום הולדת גיל 3.
מזל טוב.
ובעקבות ההתמודדות שלנו הלא פשוטה, התמודדות לא רגעית, התמודדות ממש כל שנייה ושנייה לגדל ילד מיוחד, החלטנו שאנחנו רוצים לתת מהכוח שלנו ומההתמודדות שלנו להורים אחרים. לתת כוח, לתת עוצמה, ובעיקר בעיקר לתת כוח להוציא את הילדים האלה החוצה, להראות אותם, כי הם חלק מחיי החברה שלנו.
אפשר לשאול מה באמת יש לשניאור?
שניאור הוא מוגדר כילד עם פיגור שכלי. ואנחנו זכינו שהוא יוולד לנו זוג מאוד צעיר, בני 22. ובעצם זה מה שהפיל אותנו לחיים האמיתיים. לגדל ילד כזה, לרוץ איתו, להתמודד, בירוקרטיה, תפסים.
אני מבינה שלפני כן היה לידה רגילה, ילד רגיל, לפני.
כן, הכל התחיל רגיל, ועם הזמן אנחנו בתור הורים שלו שמנו לב שמשהו לא מתפתח באופן תקין.
באיזה גיל?
מגיל 3-4 חודשים כבר שמנו לב משהו שונה, ומיד בעצם התחלנו לבדוק את זה.
את זוכרת מה זה היה שראית?
הוא בעצם לא הרים את הראש. הוא לא הגיב לנו. גם לצלילים הכי פשוטים הוא לא הגיב. והוא היה שוכב בלי לעשות כלום בהריסה.
וזה אחרי שכבר יש לכם ילד רגיל, ואתם רואים בעצם התפתחות תקינה בבית. זאת אומרת, לעומת אח שלו שכן ראיתם התפתחות תקינה.
כן, בדיוק. היה לנו ילד, היה לנו דוגמה לראות.
בדיוק, היה רפרנס, כן.
כן, בדיוק, לגמרי.
ואז מה בעצם מתחילים, איזה מרדף בעצם מתחיל?
ואז בעצם מתחילות גם השאלות. אולי אנחנו סתם מדמיינים, אולי יש לנו ילד שהוא מאוד מאוד טוב, והוא כל הזמן אח, שוכב. את בעצם בהתלבטות בינך לבין עצמך, מה עושים עכשיו? ומיד פנינו להתפתחות הילד באסף הרופא, ששם קיבלנו יחס מדהים, והתחלנו מיד תהליכים של טיפולים של פיזיותרפיה, ומעקב של נוירולוגית וכל מה שזה דורש, ועדיין היה לנו איזושהי תקווה בלב שהילד מקבל פה טיפולים, מדביק את הפער, ילד רגיל לכל דבר. לא חלמנו שזה לא משהו שהולך לעבור תוך כמה חודשים.
ואז פתאום מתי מבינים שבאמת זה לא מה שחשבתם?
דווקא לקראת גיל שנה, שהגעתי איתו לאחד הטיפולים, קראו לי ככה כמה רופאות לצד, שהיינו בקשר איתם, ואמרו לי שלפי מה שהם רואות על שני אור וקצב ההתפתחות שלו, הוא לא מתאים לכיתה רגילה, לגן רגיל, והוא צריך להיכנס למעון שיקומי באסף הרופא. ופה בעצם התחילה ההתבודדות האמיתית.
כן.
הילד שלי לא יהיה במעון רגיל. מי חלם על זה פעם? וללכת, לראות
את זה. זאת אומרת שכל עוד הייתה לך בהתחלה התחושה שהנה זה משהו זמני, אנחנו נעשה את הטיפולים, וכשנסיים אז זהו, זה יעבור, ולא נזכור שזה היה כלל.
כן, דווקא בגלל שלא נולד עם הגדרה מסוימת, אז תמיד יש את התקווה, ולפעמים יש זמנים שאפילו אפשר לקרוא לזה סוג של אשליה.
כן.
כי את כל הזמן אומרת, הוא לא נולד מיוחד, אז בטוח הוא יהיה רגיל. אבל מסתבר שלא, שום דבר לא בטוח.
כן.
ומהרגע שהוא נכנס למעון, התחלנו את כל התהליך, מה שנקרא התהליך האמיתי, ללכת לרופאים, לבדוק, לראות, ולהגיע להבחנה מסוימת.
יש איזשהו שקט אחרי שמקבלים הבחנה?
במובן מסוים כן. כל עוד אין הבחנה, הראש פתוח מצד אחד למחשבות, ואולי זה זה, ואולי זה פה ושם, והמון המון בדיקות. היינו מסתובבים איתו בהמון בתי חולים, ומצד שני הראש גם פתוח לאשליה, אם אין הבחנה אולי זה כלום, אבל הילד לא מתפתח רגיל, זה לא כלום. וככה כל הזמן יש את הניגוד הזה, וכשיש לילד הבחנה, מלבד זה שאפשר לקבל את הזכויות המגיעות להורים כאלה, יש גם איזשהו, יש נקודה שאת יכולה להסתמך עליה. כמובן שמכאן והלאה אנחנו רק רוצים לקדם אותו, ואם הוא מוגדר כפיגור מסוים אנחנו תמיד רוצים לראות אותו הלאה ולראות את הנקודות האור, אבל גם צריך לדעת מה המצב העכשווי שלו, ומכאן והלאה איך אנחנו מקדמים אותו.
אז כשאת אומרת מקדמים אותו, אז זה אומר שבמהלך השבוע אילו דברים הוא עובר, אילו טיפולים הוא עובר נוספים אולי,
ככה
על מנת לצמצם פערים?
נכון להיום אנחנו זוכרים שהוא נמצא במרכז של עזר מציון, שזה מרכז מדהים והוא מקבל שם המון טיפולים מקצועיים, ובנוסף אנחנו מטפלים בו במרכז רגש בבית הגן, שמציע המון טיפולים לילדים רגילים וילדים מיוחדים כאחד, והוא מקבל שם טיפול בנוסף של קלינאי תקשורת ושל מרפא בעיסוק, כי בעצם אנחנו החלטנו לתת לו את החיבוק הזה של הטיפולים, שכמה שיותר לקדם אותו דווקא בגיל הזה, mm-hmm. דווקא כשהוא קטן.
כן.
כי כשקיבלנו את הבשורה, אם אפשר לקרוא לזה, שהוא צריך להיכנס למעון שיקומי,
כן.
אז הייתה לנו נורא נורא התלבטות, מה עם הכשרים ומה עם החינוך הדתי שלנו. ופה קרא לי הנוירולוגית ואמרה לי, מה שתקדמו אותו עכשיו, כשהוא יגדל, ייקח הרבה יותר זמן. הגיל mm-hmm. עכשיו הוא קריטי.
קריטי.
וכששמענו את המשפט הזה, החלטנו שעכשיו אנחנו נעשה הכל, כל מה שזה דורש, ולתת לו את מירב הטיפולים.
וזה באמת, השם, זה משפיע רואים, גם באמת על, על העבודה, ושצריך להירתם. את אומרת,
זה משפיע על הכל, כן. זה משפיע על הכל הכל, זה משפיע על הזוגיות ועל המשפחה, וכמובן מבחינה כלכלית, זה משפיע על כל
בוודאי,
התחומים.
כן.
ומה שלפעמים יש את הנקודות משבר, מה שעוזר לנו לקום מזה, שאנחנו רואים שהנה שנור הצליח לעשות משהו, ולקראת גיל שנה, ממש לקראת התספורת שלו, שנור התחיל ללכת.
Mm-hmm.
ושנור מתחיל לעשות ג'סטה מסוימת.
כן.
וכל דבר שהוא מתחיל לעשות, זה נותן את הנקודות אור, ומכאן אנחנו כל פעם,
mm-hmm,
וזה אנחנו, כן, בדיוק, מכאן צומחים הלאה.
Mm-hmm. זה מאוד מרגש. תגידי, איזה תגובות היו ככה לסרטון ששחררת?
זה לא היה פשוט, כי זו הייתה חשיפה נורא נורא גדולה.
Mm-hmm. את ציפית שזה יהיה לזה כזה הד?
לא, לא ציפינו. אנחנו הכנו את זה בעצם ליום הולדת שלו שלו, הזמנו את כל הרופאים של אסף הרופא שהיינו נורא קשורים אליהם, וחשבנו בזה, שזה ייגמר בזה.
כן.
בפועל פנו אלינו מידיעות אחרונות ופרסמו את זה ובעוד מקומות.
Mm-hmm.
עשינו את זה בלב ככה עם חששות, כי בכל אופן זה פרסום לא, לא קטן,
כן.
אבל כשקיבלנו את התגובות, אז נהייתה לנו את השמחה האמיתית,
mm-hmm.
כי פנו אלינו הורים לילדים מיוחדים שבעצם מסתירים אותם בבית.
וואו.
פנו אלינו הורים לילדים מיוחדים שסיפרו על ההתמודדות שלהם וביקשו את זאת. וכשאת מרגישה שאת נותנת כוח להורים אחרים, את אומרת זה שווה הכל.
זה גם מדהים שאת באמת, אתם זוג מאוד צעיר, ועם כל הבאמת, זה נראה כמו איזה זוג בקי ומכיר, ואת יודעת.
כן, כי תמיד שאנחנו הולכים לרופאים, אנחנו רואים ששנור נולד לשטיח אדום פרוס, כי בעצם בעלי הוא סמנכ"ל עמותה של יד לילד המיוחד.
בואי תספרי לנו על העמותה הזאת באמת.
הוא בעצם נכנס לתפקיד הזה חודש אחרי שניסינו, ואני הכרתי את העמותה והכל, ותמיד היינו מהנותנים.
Mm-hmm.
תמיד היינו באירועים של יד לילד המיוחד.
מה היא העמותה?
זו כן. עמותה שתומכת במשפחות בעלות שיש להם ילד מיוחד, עם צרכים מיוחדים, ומה שמיוחד בעמותה הזו שהם לא עוזרים ספציפית רק לילד המיוחד, אלא הם תומכים בכל המשפחה.
Mm-hmm.
בין אם מדובר בשבתות לזוגות, mm-hmm. להורים, בין אם מדובר בנופשון לילד המיוחד על מנת שהמשפחה תנוח.
Mm-hmm.
הם עושים גם שבתות לאחים לילד המיוחד.
מקסים.
ובעצם נותנים להם כוח בזה. ובאמת העמותה הזאת נותנת המון המון כוח למשפחות להתמודד ולהישאר חזקים.
הייתה לך איזושהי מחשבה לרגע ככה שאולי בגלל העיסוק במקצוע הזה, אז אולי זה הגיע לפתחכם?
דווקא כשאת עוסקת בזה ואת נותנת לאחרים, את אומרת, אני את השליחות שלי בתחום הזה עושה. תמיד ככה הייתה לי איזושהי...
אז אמרת, לכם זה יפסח.
בדיוק, אלינו זה לא יגיע, אנחנו עושים את שלנו, אנחנו נותנים לאחרים, אנחנו נמצאים במקום טוב. ובעצם כששנור נולד לנו וגילינו והבנו שהוא באמת ילד מיוחד, פה הגישה שלנו לעמותה גם השתנתה. כי אתה הרבה יותר מבין, אתה הרבה יותר מכיל ומקבל והרבה יותר רגיש למשפחות. כמה שלפני זה נותנים ומשתתפים, פה ההסתכלות היא אחרת לגמרי, כי את באמת באמת מבינה מה זה ההתמודדות הזאת 24/7 על השעון. בלי לילה ובלי יום, ממש כל הזמן. זה לגמרי אחרת. אנחנו נמצאים היום במקום אחר לגמרי.
כן. מושקי, מה יש לך ככה להגיד באמת להורים שלנו שמאזינים?
בתור אמא צעירה, באמת צעירה, שאני מרגישה בזה זכות מאוד 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 גדולה ושליחות לגדל ילד כזה, כי אני אומרת, יש הורים שבוחרים לאמץ ילדים כאלה.
נכון.
אז הם בעצם בוחרים בזה. אותנו בחר הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לא בחרנו את הילד, לא בחרנו את שניאור,
כן.
אלא אלוקים באמת החליט שאנחנו מסוגלים לגדל אותו.
Mm-hmm.
וכל פעם אני אומרת תודה אלוקים, כי אתה כל כך סומך עליי שהפקדת בידי נשמה כל כך גבוהה, זה הרי לא נשמה רגילה, ואם אלוקים חושב שאני מסוגלת לגדל ילד כזה, זה אומר שהוא באמת סומך עליי מכל הלב. וגם כשקשה מאוד, והיום הייתי איתו ביום טיפולים שלהם באסף הרופא, אז אני אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה סמכת על זה, אתה חייב לתת לי את הכוח, לתת לי את העוצמה, וגם אם אני צריכה את הזמן, וגם אם אני צריכה את הכסף ואת המשאבים, ואתה צריך, אתה הבאת לי את הילד, אתה תביא לי את הכל. ובאמת, מה שאני תמיד אומרת ששניאור מלמד אותנו, זה לא משנה באיזה מצב אתה, ומה המוגבלויות שלך, וההתמודדויות שלך, העיקר שיהיה לך שמחת חיים. כי שניאור יש לו שמחת חיים מאוד 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 גדולה, ובזה הוא בעצם מצליח לקנות כל אדם,
כן, הוא כובש.
ולהיכנס ללב של כל אחד. וזה מדהים, כי בעצם הוא לימד אותנו מה זה שמחה אמיתית. מה זה, לא משנה אתה, איך שיקראו לך, ילד רגיל, ילד מיוחד, עם בעיות כאלה ובעיות אחרות. השמחה שלך זה משהו שאפשר להתגבר איתה על המון המון דברים. והוא כל הזמן מלמד אותנו דברים חדשים. ואנחנו מרגישים זכות מאוד מאוד גדולה לגדל אותו.
מושקי, קודם כל אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני בטוחה שרבות ממאזינותינו יישבו מכך המון המון כוח ואמונה, אמונה אדירה, באמת, מקסים מקסים. ככה, קודם כל אני אודה לך, ולסיום אני ארצה להשמיע ברשותך קטע מהסרטון, בעצם שיר שאתם הכנתם לשני אור לכבוד היום הולדת שלו, שבו האבא וגם בני שרים. אבל אנחנו נשמיע ככה את המילים שלך, שבעצם הקלטת שם עבור שניאור.
אז תודה רבה יעלי.
תודה רבה. תודה מושקי.
שניאור שלנו, בדיוק לפני 3 שנים הפכת אותי בפעם השנייה לאמא, אבל הפעם הענקת לי את התואר אמא מיוחדת. כשגדלת ועדיין לא הגבת לשם השמחה ולא שמת לב מה קורה סביבך, הבנו אבא ואני שאלוקים בחר לתת לנו נשמה גבוהה ומיוחדת, והבטחנו שנעשה בשבילך הכל, הכל כדי שתתקדם ותתפתח. לא אשכח לעולם את הרגע שבו התחלת לחייך. הישרת אליי מבט וחייכת חיוך גדול בעיניים נוצצות, כחולות ומלאות אהבה. ומאז אתה לא מפסיק לחייך ולהפתיע אותנו. יהלום שלנו, תמשיך להאיר את הסביבה ולהחזיר אהבה גדולה לכולנו.
חזרנו מהפרסומות, וכעת אנחנו עם הפינה שאי אפשר לפספס אותה. בוקר טוב לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת צאנו. דליה? אנחנו לא שומעים את דליה. חברים? כן. דליה?
כן.
או, בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, מה אפשר לעשות?
חשבתי שלא הצליחו לשחרר אותך מהמענה הטלפוני שם, שאת מסייעת לכולם.
לא, זה בסדר, אני
בהמתנה. טוב, אוקיי, אז טוב, כמובן אנחנו נפתח שוב את קווי הטלפון עבור שאלותיכן למאזינים, הפעם אנחנו הקדשנו יותר זמן לפינה כדי שיהיה זמן, שבוע שעבר לא הספקנו כלום, אז 1-952-92-93, זה המספר שלנו כאן באולפן לשאלותיכם, אם אתם רוצים להתייעץ ממש בשידור חי, אבל השאלות כבר נערמו לנו כאן בינתיים, אז שאלה שהגיעה אלינו דרך אתרי, איך להוריד כתם של לורד ארטליין משיש לבן? היא אומרת שהיא ניסתה עם הציטון וזה לא עזר לגמרי.
הבנתי, עכשיו היא לא מציינת איזה סוג שיש זה, נכון?
לא, לצערי לא.
הבנתי. אני הייתי מציעה לה לנסות עם ספוג הפלא.
וואלה.
יכול להיות שזה יסיר לה את זה. ככה הייתי מנסה.
טוב, האמת שספוג הפלא זה בכלל קסם של דבר.
נכון.
אז ככה, שאלה נוספת שהגיעה אלינו, הפעם מהאפליקציה. נקודות שחורות על חולצה לבנה שלא ברור כיצד נוצרו. איך ניתן לעשות?
אוקיי, מה שהייתי עושה, מכיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק ממה זה נוצר, הייתי לוקחת את הסנוקל ביו, רסס קבס, מתיזה על המקום של הכתם, משאירה אפילו כמה שעות ומחבסת, או לוקחת קצת ג'ל כביסה, או לוקחת קצת אפקת כביסה ועושה מנה כמו ממרח, מורחת על המקום של הכתם, משאירה מספר שעות ומחבסת.
שאלה נוספת שהגיעה אלינו אל האתר, כיצד מסירים לק מבגדים? זה משנה איזה בגד?
דבר ראשון, תמיד צריך לעשות בקלפינה נסתרת. בדרך כלל מה שמסיר לק זה אצטון.
כן.
אבל יש בדים מסוימים שהטטון עלול לפגוע בהם, אז לכן חייבים לעשות בדיקה בפינה הנסתרת, ובעצם כשעובדים עם הטטון, טובלים כיסא מאזניים עם הטטון, בעדינות משפשפים את המקום ומיד שוטפים. שוב, בדרך כלל כן. זה עובד, לא תמיד, תמיד כמה זה כבר חדר לסיבי הבד, לפעמים זה לא עובד.
שאלה נוספת שהגיעה אלינו, כיצד מנקים כתמים של דאודורנט סטיק על גבי חולצות שם בבית השחי?
אוקיי, בדרך כלל דאודורנטים לא אמורים להשאיר כתמים. רוב הדאודורנטים היום לא משאירים כתמים, וכדאי באמת שקונים לנסות לשים לב לזה. במידה ויש כתמים, אז צריך שוב להטיז את הסנוקל ביו, או סקבס, להשאיר כמה שעות ולחבס, או לעשות קצת, לקחת קצת ג'ל כניסה, ופשוט לשפשף את ה... להספיג את המקום, לתת לזה לעמוד כמה שעות ולחבס.
אחת שמה...
ועוד דבר כן. שאני מציעה לאנשים זה, בבוקר כששמים את הדאודורנט, לשים את הדאודורנט, לתת לו להתייבש, ורק אז ללבוש את החולצה.
אל תהיו חפוזים בבוקר.
נכון, לשים את הדאודורנט בזמן שאנחנו מתרחצים, שוצאים פנים, מצחצחים שיניים, לתת לדאודורנט להתייבש ורק אז להתלבש.
טוב, שאלה נוספת שהגיעה אלינו מהאתר, כתם שנוצר מקליה על בגד בהיר, והיא אומרת שזה כתמים אפורים, האם יש סיכוי להוריד?
אני לא יודעת כל כך מה מכיל הקליה, ואני יכול להיות שזה פשוט פגע בסיב הבד. נכון, הקליה זה לא מוצר שלנו, אני לא יודעת מה הוא מכיל, ואני לא רוצה פשוט לייעץ, כי זה לא יהיה אחראי ומקצועי.
אוקיי, 1-952-92-93, זה הקו טלפון שלנו כאן באולפן. מאזינה נוספת ששואלת אותנו, כיצד להחזיר את הברק אל השיש?
היא ציינה איזה סוג שיש?
לא.
לא,
אז אני גם אגיד למאזינות, אנא ציינו את סוג השיש שיש לכם.
צריך לדעת אם זה שיש טבעי או שזה מה שאנשים קוראים שיש וזה אבן קיסר. אם זה אבן קיסר, היא יכולה להחזיר לו את הברק עם להטיז את האנטיקלק, נסיר אבנית וחלודה לשימוש כללי בבקבוק הלבן, ולשאיר דקה שתיים לשפשף ולשטוף. היא יכולה גם עם המוצר שקוראים לו אבן קיסר. אם זה שיש רגיל, הייתי מציעה לה לנסות לנקות אותו עם הסנוג'ט למטבח. להסיז ואחר כך לשפשף בעדינות ולשטוף.
כיצד מנקים את הכיור במטבח? כתמים אפורים שנוצרו ככה מהסירים?
כתמים האפורים האלה בעצם נוצרו באמת כתוצאה מהמתכת. הייתי לוקחת את הסנו רב מתכת, זה נוזל משחתי לבן כזה, משפשפת קצת ושוטפת. אפשר גם לנקות את זה עם האנטיקלק, להטיז קצת, לשפשף טיפה ולשטוף. זה בעצם סוג של מתכת שבעצם התחתית של הסיר הורידה שאריות של מתכת על הכיור.
אני מגחכת קלות כי הגיעה אותה מאזינה, טוב, זה ממש שידור אונליין, אז למאזינה אנחנו באמת ננסה לסייע. את זוכרת שמקודם הקראנו לגבי הקליה, אמרת שאת לא מכירה בזה, אז היא אומרת שזה גם נהיה לה מהסנו אוקסיג'ן, בדיוק אותם כתמים.
אז כנראה שאותו בגד לא מתאים לשימוש באוקסיג'ן. חשוב מאוד להדגיש את זה.
כן.
בניגוד לסנוקל ביו, הססקבס שמותר להשתמש על כל סוגי הבדים, הקליה והסנו אוקסיג'ן אסור להשתמש על בגדים שמסומנים במשולש ו-X, ואסור להשאיר את החומר על הבגד יותר מ-10 דקות. אז יכול להיות שזה מה שקרה לה.
טוב, אנחנו באמת קצת קשה ככה עם ההודעות, לפעם הבאה אני פשוט אזמין את המאזינה להתקשר, זה יותר ברור להסביר כאילו איך נוצרו הכתמים, ואז ככה יהיה לכם תשובה ממש. אני חייבת להגיד, דליה, התשובות שלך תמיד תמיד מחכימות אותי, אני מאוד נהנית לשמוע את התשובות לשאלות, ותמיד נעזרת, באמת. אז דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, תודה רבה לך על הפינה השבועית הזאת, כמובן נשתמע איתך גם בעזרת השם בשבוע הבא.
להתראות בשבוע הבא.
כל טוב, להתראות, יום נעים. בזאת מגיעה לסיומה השעה הראשונה של עניין משפחתי, זהו, אנחנו לא הולכים, שעה נוספת לפנינו, בפתחנו. בשעה הבאה יהיה איתנו דוקטור ניר כהן, סגן מנהל מחלקה אורתופדית בבית החולים בלינסון, רופא בכיר במחלקה אורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה. הוא מומחה להחלפת מפרקי ברך וירך. נשמע ממנו למה צריך לעשות את זה, ואם כן, איך עושים. נודה לצוות התוכנית באולפן, למעוז אבדי המפיק שלנו, למוטי קופפר טכנאי המשדר. נזמין אתכם להזין למקבץ הפרסומות הקרוב, לפינה של אבנט. אז אנחנו נהיה כאן שוב אחרי הפרסומות והחדשות.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
עניין משפחתי עם יעל איבר.
בוקר טוב, אנחנו בפתחה של השעה השנייה של תוכנית עניין משפחתי ליום ד' בשבוע, ועכשיו אנחנו הולכים לשוחח על נושא של החלפות מפרקי ברך וירך, ולמה צריך כמובן את העניין הזה. אנחנו אומרים בוקר טוב ושלום לדוקטור ניר כהן, סגן מנהל מחלקה אורתופדית בבית החולים בלינסון, ורופא בכיר במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה, ומומחה להחלפת מפרקי ברך וירך. בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
אז אני פתחתי הבוקר ככה בנושא של אנשים שרוצים לשנות, להשתנות, אז אני מבינה שהחלפת מפרקי ברך וירך זה לא עונה בדיוק על הקטגוריה הזאת.
טוב, החלפה של מפרקי ירך וברך היא אחת הפעולות שמבוצעות כמיליון פעם בשנה.
וואו.
בעולם. מדברים על פעולה שמשנה את איכות החיים של המטופל, שמגיע אליה בעקבות כאבים קשים והגבלה ופגיעה קשה באיכות החיים היומיומית שלו. קושי בניות, כאבים, חושבים פעמיים לפני שהולכים למטבח או להוריד את הזבל.
באופן כללי נראה לי אנשים היום חושבים פעמיים לפני שהם זזים לאן שהוא. כן.
אכן כן.
כן, אז באמת זה פוגע בגילאים מסוימים יותר? מי נותן יותר לסבול מהבעיה הזאת?
הסיבה הכי שכיחה למחלה שחיקתית של סחוס מפרק ירך או ברך היא, אנחנו מגדירים אותה כסיבה ראשונית, זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק יודעים למה, כנראה שיש איזשהו אלמנט משפחתי גנטי,
או
איזשהו בעיה התפתחותית בצורה של המפרק. סיבות משניות אחרות יכולות להיות לאחר חבלה, או בעיות מבניות מוכחות של אחד המפרקים. הסיפור מתחיל בדרך כלל בעשור החמישי, שישי לחיים, זאת אומרת, מעל גיל 40-50, כשהוא מלווה בהגבלה בתפקוד, קושי בהליכה, הליכה ממושכת יוצרת כאבים, ולאט לאט אנחנו הופכים להיות יותר ויותר יושבי בית. כשבשלבים מתקדמים המחלה כואבת גם במנוחה, מהירה בלילה.
זה, אגב, היית ממליץ במצב כזה לאנשים כן להמשיך ללכת או לא? להקשיב לגוף ו...
אז חשוב מאוד להקשיב לגוף מצד אחד. מצד שני אנחנו יודעים שסחוס המפרק ניזון מתנועה. התנועה מפזרת את חומרי המזון והחמצן בתוך המפרק ושומרת אותו תקין. לכן למרות הכאבים אנחנו ממליצים על פעילות גופנית שהיא לא עצימה, זאת אומרת אנחנו לא נמליץ להסתובב עם מחלת מפרקים ניוונית, לרוץ מרתון, אבל בהחלט low impact, לדוגמה שחייה או רכיבה על אופניים, בהחלט מומלץ.
אנחנו כמובן נפתח כאן את קווי הטלפון עבורכם המאזינים, אם יש לכם שאלות בנושא הזה של החלפות מפרקי ברך וירך, 1-952-92-93, 1-952-92-93, גם העמוד שלנו באתר נמצא בשבילכם לשליחת הודעות, גם האפליקציה עומדת לרשותכם. איתנו, כפי שאמרנו, דוקטור ניר כהן, מומחה להחלפת מפרקי ברך וירך. בוא נאמר שבאמת יש בן אדם, ניקח מקרה כזה תיאורטי, שבן אדם שסובל מכאבים, מה התהליך שהוא עובר?
תהליך שהוא עובר צריך לכלול קודם כל בדיקה מדוקדקת כדי להבין מה מקור הכאב. מקור הכאב, למרות שכואב לי באזור הירך או הברך, לא תמיד חייב להיות מתוך המפרק, ולכן צריך להגיע להבחנה שאכן הבעיה היא בעיה מבנית בתוך המפרק. פעם שההבחנה נעשתה שהבעיה היא בעיה מבנית בתוך המפרק, אנחנו, שיטת הטיפול היא שיטה הדרגתית. מתחילים על ידי ניסיון לשמר ולהקל על הכאב. כמו שאמרתי, זה שהמפרק שחוק בצילום, לא סיבה מספיק טובה ללכת להחליף אותו. אנחנו צריכים גם שתהיה מלווה באיזושהי פגיעה באיכות החיים. המטרה בשלבי הטיפול הראשונים בעצם לשפר את התפקוד ולהקל על הכאב. בדרך כלל על ידי פיזיותרפיה, נוגדי כאב ודלקת כאלה ואחרים. יש כאלה שימיצו גם על תוספי מזון, למרות שהיעילות שלהם היא לא ברורה. בדרך כלל הסיפור הזה נמשך כתקופה יחסית ממושכת, שלאורך התקופה הזאת היא המחלה שהיא בעלת אופי התקפי, זאת אומרת יש תקופות רעות יותר ותקופות טובות יותר, עם הזמן התקופה הרעה נהיית רעה יותר, והטובה טובה יותר, ובאיזשהו שלב, המטופל יבוא לרופא ויגיד לו, הבנתי, ככה קשה לי להמשיך, בואו נלך לשלב הבא של פתרון. והפתרונות שיש בידינו היום, בגיל הבוגר, זאת אומרת, צפונית ל-50-55, הם יהיו פתרונות שבהם אנחנו נדבר על מפרק מלאכותי. המפרק המלאכותי הוא בעצם משטחי החלקה חדשים שאנחנו משתים לתוך המפרק במקום הסחוס הפגוע, מורכבים ממתכת ופלסטיק ואו קרמיקה, שבקדמי החיכוך שלהם מאוד מאוד נמוכים. אורך הניתוח הוא כשעה עד שעה וחצי.
לא הרבה לכאורה.
הרבה זה עניין של זמן.
כן, לא, לך זה ודאי עבודה קשה, אנחנו לא מזלזלים חלילה. אבל זה... כאילו, אתה יודע, שעה ו...
אז כמו שאמרתי, הניתוח הראשוני הוא ניתוח נפוץ מאוד בעולם. עם השנים למדנו לבצע אותו בצורה שהיא סטנדרטית. אנחנו מכירים את הפעולות, הניתוח הוא לרוב עובר ללא אירועים חריגים, ונמשך כשעה עד שעה וחצי. לאחר הניתוח, או כבר למחרת הניתוח, המטופל יורד מהמיטה ומתחיל ללכת.
כי הוא צריך בעצם להפעיל את המקום.
כי אנחנו יודעים לשים לו מפרק מלאכותי, אנחנו לא יודעים ללכת עליו בשבילו, וההפעלה המוקדמת והפעילות המוקדמת של המפרק, אנחנו יודעים שמשפרת את התוצאות לטווח רחוק. אם אנחנו מדברים על תוצאות לטווח רחוק, אנחנו מדברים על אורח חיים ממוצע של משתל מלאכותי, באזור 15-20 שנה. לצערנו, יותר קצר ממה שהקדוש ברוך הוא קצב לנו, ולכן לעתים, במידה וניתוחים מבוצעים באנשים צעירים, יש צורך בניתוח נוסף.
חוזר
לאחר כ-15-20 שנה. זה לא משהו שמתבצע.
אבל וזה בעצם לא מין חוזר, אלא צורך המציאות ש...
אז זהו, זה לא שבלאחר 15 שנה...
משהו נפגע.
נגמר המשתל וצריך להחליף אותו.
אלא?
אתם יודעים שבחלק מהמנותחים או המטופלים...
יש תזוזה אולי?
יש שחיקה של מרכיבי החיכוך במשתל, שיכולים לגרום להתרופפות, ויש צורך להחליף אותם. זה לא שהמטופל שעברו 15 שנה, והוא מרגיש טוב, והכל נראה בסדר, צריך לבוא לאופן ולהגיד לו, שמע,
עברו 15 שנה. דגם חדש יותר.
בוא נתחדש בדגם חדש.
איך הניסיון שלך, אנשים מגיעים או מחכים עד שהם מגיעים לטפל בבעיה כזאת?
אם בעבר גם אנחנו כאורתופדים וגם מי שהרבה יותר חשוף לקהילה, רופא המשפחה, היו אומרים למטופל, תמשוך כי זה רק 15 שנה ובוא תהיה, תנסה להסתדר עם הכאב. ואנשים היו מושכים, גיל 70, 75, אז קורים בעצם שני דברים. אתה לא נהיה יותר בריא בגיל 75.
באופן טבעי, כן.
באופן טבעי. והסיכון הניתוחי לא נהיה יותר נמוך בגיל 75. ואם בעבר היינו אומרים, תמשוך, כי הניתוח הוא בעייתי, ו-15 שנה, היום השאלה שלי למטופל באזור גיל ה-60, היא לא בוא תמשוך, אלא כמה אתה סובל, והאם אתה לא צעיר מדי, בשביל להתפשר על איכות החיים, הקשה,
בהחלט.
או הפגיעה בה, שמפרק הזה הוא יוצר. ואנחנו רואים, אכן אנחנו רואים היום, שגם בישראל יש איזושהי ירידה בגיל הממוצע של המטופלים, בעיקר בעקבות זאת שאנחנו היום בגיל הבוגר דורשים יותר
נכון,
מאיכות
עצמנו,
החיים שלנו. כן. אנחנו יותר פעילים, רוצים לרקוד, רוצים לטייל, רוצים לעסוק בספורט. מה שהיא מפרק חולה די קשה לעשות.
נכון. אגב, באמת בעקבות יש איזשהו גיל שאומרים לא? מכאן ואילך לא?
אין גיל שבו אנחנו אומרים לא.
אוקיי.
השאלה היא בעצם מה המצב הבריאותי הכללי של המטופל,
אוקיי.
מה הציפיות שלו, ועד כמה הוא סובל. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללכת לדבר שיש מחלות שאנחנו נחליף את המפרק בקבוצה הצעירה מאוד, גם בגיל 20-25.
יש מקרים כאלה?
יש, מעט מאוד.
אוקיי.
מצד שני, גם בגיל 88-89, כשהמטופל הוא בין 89 ברמה הכרונולוגית, אבל ביולוגית הוא הרבה יותר צעיר ועדיין,
זהו, כשאני שאלתי אותך, עמד לנגד עיניי הגיל 85, אז אוקיי, 89 גם.
אז 85 זה לא הגיל הכי מבוגר שמחליפים במפרקים, וגם בגיל 90, אם האינדיקציה היא מתאימה והמטופל מתאים, והוא יודע מול מה הוא עומד, אנחנו נשקול לבצע את הפעולה הזאת.
זאת אומרת, זה לא הגיל, אלא המטופל וכל מאפייניו באופן כללי.
וכמובן הציפיות.
כן, זאת אומרת, איך הוא מנהל את חייו? יש איזה אופי כזה מבנה, לא יודעת, בן אדם שהוא יותר יושב יותר יסבול, בן אדם שיותר פעיל פחות יסבול או להפך, יש איזה כללים?
תראו, ממחלה שחיקתית של מפרקים, תנועה יוצרת איזשהו אלמנט של כאב. אז ללא ספק שאם אתה תוותר על ההתניידות ותתיישב בכיסא גלגלים, עוצמת הכאב תרד. מן הסתם גם איכות חייך.
כן.
זאת אומרת, תמיד זה עניין של שיווי משקל. המטרה שלנו היא לא לחשוב על הצורך של התניידות כמשהו שהאם אני יכול או לא יכול, במהלך השאיפה להשיג הישגים בחיינו, או מטרות אפילו קטנות. לראות את הנכדים, ללכת לבית הכנסת. ולכן אני לא חושב שלבוא ולהגיד, טוב, אז אני לא ילך, לא ירד במדרגות, כן. יושב על כיסא גלגלים, היום זה איזושהי אופציה שהיא מומלצת, למעט לאותם מעט שלא ניתן לנתחם.
על אף שכבר שמעתי מקרים על אנשים כאלה, שזה ההחלטה שהם הגיעו אליה. אתה אומר שלא צריך, אנחנו פה בשביל להגיד שלא.
זאת אומרת, אני פה כדי לבוא ולומר שיש פרוצדורה שהיא אמינה ובטוחה, שיכולה לשפר את איכות החיים. במהלך הניתוח הזה אנחנו לוקחים בן אדם עם תסמונת של כאב ומגבלה באיכות החיים, ומכניסים אותו לתקופה של תחלואה. זאת התקופה שהיא סביב הניתוח.
כן.
רוב האנשים, הרוב המוחלט של האנשים, למעלה מ-90% מהאנשים, יחלימו מהניתוח הזה היטב, ויהיו שבעי רצון מהתוצאות שלו. ולכן, השיקול הוא, האם אותו מטופל מוכן לקחת פסק זמן, ולעבור תקופה של תחלואה והחלמה, כדי שבסוף הדרך איכות חייו תהיה הרבה יותר טובה.
כשכרגע הוא גם סובל.
בוודאי.
אגב, אנחנו ככה, אני הנחתי שמעצם ההחלפה, אז ודאי יש הטבה במוביליות וביכולת באמת התנועתית. יש גם הטבה בכאב בעקבות הניתוח הכירורגי?
הסיבה העיקרית, ראשונה ממעלה, כן. לבצע את הניתוח הזה, הינה כאב.
זאת הסיבה של הפעולה?
זאת הסיבה.
מה אתה אומר?
לא כי קשה לי לקופף את הירך, או קשה לי להגיע ולסרוך את הנעל. יש אנשים שיבואו אליי וגידו לי, תשמע, לא כואב לי כלום, אבל אני צולע. וזה נכון שבעזרת הניתוח לפעמים ניתן לטפל גם בצליעה. בעיקר אם יש מחלות שיש בהם מפרשים באורך רגליים, בגלל איזושהי נקייה מולדת. ואז יש את השאלה, האם אחד, הניתוח מיועד לשפר את צליעה?
כן.
שתיים, סיכוי מול סיכון. האם שווה לאותו מטופל לקחת את הסיכון ולעבור ניתוח, שיש לו סיבוכים, אמנם מעט, כ-3%.
כן.
על מנת לטפל במשהו שהוא צליעה, אנחנו כיום לא ממליצים לעבור את הניתוחים למי שאינו סובל מכאב כלל, ותפקודו סביר.
זאת אומרת, אם אתה מסתדר, תסתדר, אבל אתה אומר שיש כאן, וואו, אתה הפתעת אותי, אני חייבת להגיד, אני לא מבינה בזה כל כך הרבה, או לא מבינה בזה בכלל, ולא לא חשבתי אבל באמת שיש הטבה, זאת אומרת שעיקר העניין הוא הכאב, ויש הטבה בזה.
הכאב זה העניין.
מדהים.
אם לא היה כואב, אז האיש לא היה מגיע אלינו. אתה לא מגיע לרופא...
אתה כאילו מחכה לרגע האחרון.
אתה לא מגיע לרופא כי יש לך שינויים שחיקתיים בצילום רנטגן של הברך. אתה מגיע לרופא כי כואב לך, וזה מגביל אותך. ואתה לא מסוגל לעשות דברים. והפתרון צריך להיות פתרון שמטפל בכאב. אם היינו יכולים לעשות הוקוס פוקוס, והכאב היה נעלם, אני מניח שהניתוח הזה היה הרבה יותר נדיר. זה לא קיים. אנחנו ננסה לטפל בכאב על ידי אמצעים פיזיותרפיים ותרופות בהתחלה, אבל מהר מאוד חלק מהמטופלים יבינו שהפתרון הוא כנראה משהו מעבר לזה, אולי תגדיר אותו יותר קיצוני מזה, אבל סך הכל מוגדר מאוד בטוח היום.
יפה. טוב, אנחנו נמשיך ונשוחח כמובן על הנושא הזה, וגם נזכיר לכם המאזינים שאתם יכולים להתקשר, להתייעץ. אם יש לכם איזשהו כאב, אם אתם עכשיו באיזשהו תהליך בירורי לגבי העניין הזה, שוקלים מה לעשות, רוצים להתייעץ, לקבל להכוונה, כיוון, אתם יכולים לעשות זאת, להתקשר אלינו כאן לאולפן, 1-900-52-92-93, 1-900-52-92-93, איתנו כאן באולפן דוקטור ניר כהן, סגן מנהל מחלקה אורתופדית בבית החולים בלינסון, רופא בכיר במחלקה אורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה, וכפי ששמעתם, אז אתם מבינים שהוא מומחה להחלפת מפרקי ברך וירך. וטוב, נדבר גם על זמינות תורים אחר כך, כמובן אחרי הפרסומות. אנחנו נוצאים אל מקבץ פרסומות ושווים עליכם. כל חי תמיד איתי, כל חי. חזרנו אליכם מהפרסומות, דיברנו כאן על הסיבות להחלפת מפרקי ברך וירך, מהם דרך ההבחון, הטיפול. איתנו באולפן דוקטור ניר כהן, סגן מנהל מחלקה אורתופדית בבית החולים בלינסון, ורופא בכיר במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה, מומחה להחלפת מפרקי ברך וירך. יש לנו כבר מאזינים על קו הטלפון, מיד נפנה אליהם. רק נציין שאם רוצים לעשות זימון תורים אצלכם במרכז הרפואי מעייני הישועה, הטלפון הוא 03-577-1188, ואני מבינה שזמינות התורים היא מהירה יחסית למקומות אחרים, וניתן להגיע לכל המרפאות באמצעות טופס 17 מקופת חולים, או בתשלום סמלי של 50 שקלים, לקבל ייעוץ והכוונה מהרופאים המומחים ביותר בישראל. אז אנחנו נפנה למאזין, מאזינה הראשונים שלנו. שלום. הלו.
הלו.
כן, מאזין.
הלו.
כן, כן, אנחנו איתך. שומע?
שלום. אני רוצה להסביר לדוקטור את הבעיה שלי, כי אני קצת מסובך. אני סובל מעניין של הברך כבר איזה 15 שנה. איזה 6-7 שנים שהיה לי כאבי תופת, הלכתי לכל מיני מומחים, ככל שהלכתי יותר למומחים, ככה יצאתי יותר מבולבל. אחד אמר לי בשום אופן לא לעשות ניתוח, השני אמר לי מה פתאום אתה דוחה. בינתיים הזמן אפשר להגיד הכאבים פחתו, למרות שהיה לי כאבים של, בשביל להבין את העניין, הבית כנס 100 מטר מני הייתי נוסע עם האוטו בבוקר. אבל עם הזמן הכאבים פחתו, אבל פיתחתי צליעה שכבר ממש תולע בצורה מחרידה. הייתי לפני איזה 3-4 חודשים אצל רופא, אחרי שבצילום הראו שהברך גמורה והצליעה, אמרתי לו את הסיפור, הוא אומר לי, שמע, בשביל צליעה לא עושים ניתוח. מצד שני, אני מרגיש שכל האגן וכל העמוד שדרה שלי כבר זז הצידה, ואני כזה מבולבל שאני כבר לא יודע... לא יודע מה כן מה לא, אחד אומר לי לך מהר תעשה, אחד אומר לי מה פתאום,
בן כמה אדוני?
כל הדבר הזה אני עומד תקוע.
בן כמה אתה?
62.
מה אומר דוקטור ניר?
טוב, אז ברור שאת שתי האופציות נתנו לך, תעשה או אל תעשה. עכשיו נשאלת השאלה האם צריך לעשות. מה שאתה מתאר שיש לך מחלה של הברך עם הגבלה בדווחי תנועות וצליעה, שלא ברור כמה מתוך זה גם מכאיב לך. ובנוסף אתה מתאר את זה, שאתה מרגיש שהאגן מאבד מהיציבות ועמוד השדרה. אני מציע שתגיע, תיבדק, ולאחר שנראה את הצילומים, נדון ביחד מה האופציות העומדות בפניך. כמובן שכמו שאמרת, כן או לא, אלה שתי האופציות הכלליות,
כן.
צריך לראות מה מתאים לך אישית, ומשם להמשיך הלאה.
לאן להגיע, רבנתי?
למרכז הרפואי, מעייני הישועה? דוקטור ניר כהן
מתקבל שם.
להזמין תור זה ההתחלה, אני משערת, ואז משם מתקדמים.
מה הטלפון אמרנו?
03-577-1188. בסדר.
אני נורא מודה לכם.
שיהיה בהצלחה.
שיהיה לך רפואה שלמה.
תודה.
אז טוב, זה באמת שתי האופציות, לבוא או לא, לטפל או לא. אנחנו עוברים למאזין מאזינה נוספים. שלום.
הלו.
כן, שלום למאזינה.
שלום.
כן. איך נוכל לעזור?
אני יש לי מאוד כאבי ברך כבר כמעט חודש ברגל הימנית, ואני הולכת כל הזמן רק לרופא משפחה, הוא נותן לי כל מיני כדורי הרגעה, אם זה אופטלגין, אם זה... בפעם האחרונה הביא לי איבופן. ואני לא יודעת, אני גם חולה קרת, אז אני לא יודעת מה לעשות עם זה. מאוד כואב לי הברך לפעמים שאני כבר לא יכולה אפילו לעלות מדרגות ולרדת וללכת אפילו.
אז אין ספק שבשלב הזה, אם הסיפור שלך עם כאבי הברך הוא חודש בלבד, יש מקום לבצע בירור שכמובן יכלול גם בדיקה גופנית וגם צילום, וטיפול תומך בכאב, שזה יכול להיות אכן אופטלגין ואקמול. ניתן לקחת גם נוגדי דלקת מסוג איבופן, אבל צריך לזכור שגם להם יש תופעות לוואי עם פגיעה קהילתית ופגיעה לבבית. במידה ותחת הטיפול את רואה שאת איך מסתדרת, כדאי מאוד שרופא המשפחה יפנה אותך לאורתופד מומחה על מנת שיבדוק וימליץ מה הוא חושב שצריך לעשות. כמובן שאת יכולה גם להגיע אלינו למעייני הישועה ושם נבדוק אותך.
אז זהו, אני רוצה להגיע למעייני הישועה.
אז את מוזמנת לעשות זאת. בכל מקרה, נאחל לך באמת רפואה
שלמה. המספר הוא 03-577-1188.
את צודקת לגמרי. כן, כן, בהחלט. תודה, תודה.
אז אני אגיע בלי נדר, צריך להביא טופס 17.
כן. כדאי להביא טופס 17, וכמובן דיסק עם הצילומים הרלוונטיים של הברך או הירך, כשמגיעים לבדיקה במרפאה.
קודם אני אעשה צילומים, אחר כך לא אצלכם עושים צילום?
במידה וטופס ה-17 שלך מכסה גם צילומים בבית החולים, ניתן לבצע אותם באותו יום, במידה ולא, זה עלול להיות כרוך בעלות נוספת, לכן אני ממליץ לכלל המטופלים, במידה ועשיתם צילומים.
אני אבקש מהם שזה יהיה כלול גם הצילומים.
במידה וזה לא הולך, תעשי צילום בקופת החולים ותגיעי עם הדיסק, עם הצילומים, אלינו למרפאות.
זה כל זה, אצלנו לא עושים, אני צריכה להתגלגל ממקום למקום רחוק, ואין לי כוח, ואין לי איך להגיע. אז אני אומרת, אם כבר אני אעשה את הכל בבת אחד, במקום אחד, וזהו.
אפשר.
גם אפשרות.
אני חושבת ככה, דוקטור.
כן.
שיהיה בהצלחה.
כן, טוב, תודה למאזינה, באמת נאחל לה רפואה שלמה. אולי ככה, לפני שניגש למאזין ומאזינה הבאים שלנו, היא דיברה באמת על כאבים של חודש, יש באמת איזשהו טווח שבו היית אומר שבן אדם סובל מכאב, ואז יש יותר סיכוי שהוא סובל מ...
תראו, לרוב אנחנו לא נציע למישהו פתרון ניתוחי על מחלה שהיא מאוד קצרת מועד כחודש, שאנחנו יודעים שהמאפיינים שלה הוא שהיא התקפית, זאת אומרת, באה בגלים.
כן.
אני חושב שזה קצת מוגזם.
צריך אינטרוול גם של זמן לראות את החזרתיות.
חלק מהפעמים הכאב הזה בהחלט מוקל תחת הטיפול, וההתקף הבא גם יכול להיות שנה מאותו אירוע. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים עם המטופלים, אנחנו מגלים שזה נכון, שיש לו עכשיו חודש כואב, אבל כבר 4-5 שנים כואב לו לסירוגין, והוא הלך לפה, והוא הלך לשם, והיה לו תקופה של שקט כזו
אחרת. אז אתה אומר שגם יכול להיות שהתלונה של הגברת על כאבים במשך חודש, יכול להיות שיש לה היסטוריה אחורה.
יכול להיות שכשבודקים ומדברים איתם, אז זה נכון שגם היה בעבר כאבים, וחלק מהמטופלים...
אבל לא יחסו לזה חשיבות אולי אפילו.
אפילו עברו כל מיני פרוצדורות שעזרו להם, לכן לקיחת ההיסטוריה הרפואית והבדיקה הגופנית והצפייה בעד מיה, אכן מאוד חשובים.
טוב, בסדר, נעבור אל המאזין הבא שלנו, ונציין את מספר הטלפון שוב, 1-952-92-93, 1-952-92-93. שלום למי?
שלום.
כן, ואנחנו שומעים את עצמנו בריפית, אם אפשר רק מהמאזינה לחבות את מקלט הרדיו.
תודה, וגם תודה על התוכנית הנהדרת.
בשמחה רבה.
רציתי לשאול בבקשה, אני סובלת הרבה שנים מכאבים, גם ברכיים, גם ירך, ואני לא יכולה להבין מה בדיוק הסיבה, אם זה הירך הבעיה או הברכיים הבעיה, כי זה בשתי הצדדים, בשתי הרגליים, אותו דבר. זה גם מטייל, פעם בכתב ופעם ב... אולי בגלל שגם יש לי פיברומיאלגיה. אז אני לא יודעת בדיוק מה בדיוק הבעיה שלי. איך אני אבין למה לפנות, אל איזה רופא, למה זה שייך בדיוק?
אז א', אכן...
זה כאבים כל הזמן, הרבה שנים.
יכול להיות בהחלט שהסיבה לכאבים הנודדים שלך היא פיברומיאלגיה, אותה מחלה שמאופיינת בכאבים נודדים די קבועים לאורך זמן.
כן, מאוד מאוד.
למרות זאת אנחנו רואים שיש חולי פיברומיאלגיה שמטופלים ומאוזנים, ובכל זאת סובלים גם מבעיה של מפרק זה או אחר. הדרך להתמודד היא לאחר הבדיקה הגופנית על ידי אורתופד מומחה, לבצע הדמיה של המפרקים הרלוונטיים, ולראות האם הם סובלים, האם יש עדות לאיזושהי מחלה או תחלואה במפרק. ולאחר מכן לראות האם התלונות שלך מתאימות למשהו שהוא מעבר לפיברומיאלגיה ורלוונטיות למפרק הזה. לצורך כך אין מה לעשות אלא להיבדק על ידי מישהו שמתמצא בתחום הזה.
בפיברומיאל... זה לא אומר שיש שחיקת סחוס בירך או בברכיים, הכאבים של פיברומיאלגיה?
הכאבים של פיברומיאלגיה לרוב אינם נובעים משחיקת סחוס, אלא זו תסמונת שמאופיינת בכאב שבדרך כלל לא ברור לנו מאיפה הוא המקור. מי שמרכז את הטיפול בפיברומיאלגיה זה לרוב הרופא הרומטולוג.
רומטולוג. כן, אני קיבלתי גם סימבלטה, גם ליריקה, וזה לא עזר לי כלום.
טוב, אז אולי שווה שתיבדקי שוב.
בבקשה?
הוא ממליץ הדוקטור שתבואי להיבדק שוב. אולי יש מקום להערכה מחודשת של המצב?
נכון. זאת אומרת, חוץ מכמו ששמעתי, אופטלגין או אקמול, אין מה לקחת בינתיים.
זה סך הכל נחשב
אותו. גם תרופות בשביל... דלקת זה גם כן לא בריא בשבילי בגלל הקיבה.
זה נכון, ולכן אם אקמול אופטלגין אכן מקל על קיבה, איך זה הפתרון?
לשעה, שעתיים, לא יותר.
שוב צריך לבדוק ולהעריך.
מה שההרגעה של האקמול או אופטלגין, לא הרבה זמן.
אז לכן באמת כדאי לעשות בדיקה מקיפה, לראות מה המצב. כי כמו שאמרת, זה באמת...
זה שייך לאורתופד או יותר ל...
זה שילוב בין האורתופד והראומטולוג.
אבל אם מגיעים אליכם, אז אתם תוכלו לתת לה את ה...
אנחנו נוכל להגיד לה, האם אנחנו חושבים שהבעיה היא אכן בעיה של מפרק ספציפי כזה או אחר, או שהיא צריכה להיות מטופלת במסגרת מרפאה ראומטולוגית.
ואני גם צריכה להביא צילומים או דברים.
אם יש, בוודאי.
נכון.
אם יש, יכול להיות שיש, אבל הם לא הכי אחרונים.
אז תעשי צילומים עדכניים במסגרת קופת החולים שלך, ותגיע עם דיסק הצילומים אלינו למרפאות, לאחר קביעתו.
ככה שאני... זה יכול להיות גם מפרק וגם ברף? יש כזה דבר?
יכול להיות.
לא, מפרק...
מפרק ירך וגם מפרק ברף.
ירך, כן.
כן.
כן. אוקיי, אני מודה לכם מאוד.
תודה רבה לך, גברתי, ושתהיה לך רפואה שלמה, זה העיקר. וכמובן נדגיש שבאמת המידע כאן הוא כללי, אתה מפנה ובצדק להגיע לבדיקה אישית, אנחנו יכולים לשמוע את הפרטים שלכם כאן, אבל זה לא דומה לראייה ולפגישה בקליניקה, אני משערת, ששם באמת בודקים, וכפי שאתה אומר, גם רואים את הצילומים, ועושים את הבדיקה הנרחבת.
צריך לזכור שאצל חלק מהמטופלים, אכן יכולה להיות בעיה גם בגב, גם במפרק הירך וגם במפרק הברך, וחלק מה... צורך לבדיקה על ידי האורתופד שמתעסק בתחום הזה, זה לנסות למקד איזה מבין האזורים האלה הוא המשמעותי המוקד. ביותר בכאב. יכול להיות שזה שילוב, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לבדוק טיפול באיזה מהמפרקים עלולה להשיג את מהירה והקלה בתלונות.
זאת אומרת שיכול להיות שיש מפרקים פגועים, אבל לא נטפל בהם ונשיג איזו הטבה משמעותית במקום מסוים, וזה יקל ככה...
יכול להיות שאם אנחנו נראה מפרק פגוע בתסמונת כאבים כזו, שהמפרק הוא לא המרכיב העיקרי בכאב, ואנחנו נשאר עם אותו כאב גם לאחר החלפת המפרק. ולכן לזה אנחנו לא רוצים להגיע.
לא רוצים להגיע, אוקיי.
לכן חשוב מאוד להעריך מה מידת המעורבות של המפרק באותה תסמונת כאב.
טוב, בגלל זה אתם מומחים בעניינים האלה. אנחנו פונים למאזין, מאזינה נוספים. שלום למי?
שלום.
כן.
שלום.
שלום לך,
בוקר
כן.
טוב.
בוקר טוב, מהי שאלת?
בוקר טוב, רציתי בבקשה לשאול את דעתו של הרופא. אני הייתי נוהגת ללכת בבית על מכשיר הליכה כל יום במשך שעה, מאוד נהניתי והיה מאוד כיף, אבל התחילו לכאוב לי הברכיים. הלכתי לרופא והוא אסר עליי בתכלית לעלות על המכשיר הזה. רציתי לשאול אם גם דעתו של הרופא היא בדעה זו, שאין צורך, שלא כדאי ללכת על המכשיר הזה, או שבכל אופן כדאי לחזור לזה בהדרגה או משהו כזה.
אני חושב שפעילות גופנית ככלל היא דבר חיוני וחשוב כחלק מהחיים שלנו. אני חושב שאנשים שאינם מסוגלים או לא רוצים או גרים באזור שלא ניתן ללכת באוויר החופשי, הליכון הוא בהחלט פתרון, אתה עושה את זה מתי שנוח לך, בתנאים הנוחים לך, מזג האוויר הוא יחסית קבוע.
כן.
האם אני ממליץ ללכת או לא ללכת על הליכון? אני ממליץ לעסוק בפעילות גופנית, ואם הדרך היחידה לעשות אותה היא על הליכון, נכון. הליכון הוא אופציה נפלאה לסיפור הזה. צריך לזכור
אבל
שם...
אבל ייתכן שכאבי הברכיים הגיעו כתוצאה מההליכה הזה?
לא, ייתכן שכאבי הברכיים הגיעו כתוצאה מזה שיש איזושהי בעיה בברך, שהעובדה שאת הולכת, מחמירה אותה. חשוב לזכור שאחת הבעיות הטכניות בהליכון, ושמאחר והמשטח הוא משטח קבוע, והשיפוע הוא שיפוע קבוע, והמהירות קבועה, אנחנו איפשהו חובטים בברך,
באותן הנקודות.
כמעט באותה נקודה, בכל צעד שאנחנו עושים.
רק לציין שהייתי הולכת דווקא בצורה ישרה, ללא שיפוע בכלל.
בכל מקרה, הדוקטור אומר, זה אותה נקודה שפועלת.
יחסית להליכה באוויר החופשי, שהפני הקרקע משתנים, והשיפועים משתנים, ולכן אנחנו מפעילים את
אזורים
שונים בברך. מה שאני מציע זה איפשהו לעשות שילוב של הליכה גם על הליכון וגם באוויר החופשי, דרך כלל יכול להקל. כמובן שזה לא בא במקום בדיקה רפואית לראות מה מקור הכאב.
אוקיי, תודה רבה מאוד.
תודה גם לך, תודה, תודה. אנחנו ניקח אולי מאזינה נוספת לפני שנצא למקבץ הפרסומות הנוסף שלנו. שלום למי? שלום. כן, כן, שלום לך.
שלום.
כן, מהי שאלתך?
אני בקושי שומעת אתכם.
העיקר שאנחנו שומעים אותך, כן.
שכיחת סחוס בשתי הברכיים, וכבר עברתי ארתוסקופיה בשתי הברכיים לפני 20 שנה, והמצב שלי לא טוב. השאלה שלי, למה אי אפשר לעשות ניתוח בשתי הברכיים ביחד?
אז התשובה למה אי אפשר היא נורא פשוטה, אפשר. השאלה היא בעצם מה הסיכון ומה התועלת. אז אנחנו, אם בעבר הייתה עדות לזה שהניתוח הדו צדדי יכול לכן לשפר את תקופת ההחלמה, כי במקום פעמיים להיות בתקופה לאחר ניתוח עושים את זה בפעם אחת, הנתונים הראו לנו שבחלק מהמטופלים גם הסיבוכים מוכפלים. זאת אומרת, זה לא שעושים שני ניתוחים וזה 3% סיבוכים לניתוח, אלא זה בעצם 6%. ולכן הנטייה היום לבצע ניתוח דו צדדי היא באנשים שהם יחסית צעירים, בריאים לחלוטין, ובמהלך הניתוח, כמו שאנחנו מסבירים, עושים ברך אחת, ובמידה והכל תקין מבחינת ההרדמה ומהלך הניתוח, ניתן לעבור לעשות ניתוח גם בברך השנייה. אז התשובה היא...
שמעתי שיש שתי סוגי ניתוחים, שאחד יותר קל שלא חותכים את השרירים,
להחלפת ברך...
והחלמה יותר מהירה?
בהחלפת ברך, בדרך כלל אנחנו לא חותכים שרירים, אלא נכנסים דרך אזורים שיחסית הם לא כוללים שרירים בתוכם, דרך גידים ורצועות. אני לא יכול לומר לך עם יד על הלב שיש איזשהו עדות לזה שניתוח כזה או אחר ברמת הגישה מאוד מאוד משנה את המהלך לאחר הניתוח או את שרידות המשתל לאורך שנים.
טוב, תודה רבה.
הסיפור הזה של גישה, הגישה הניתוחית דרך שרירים או אם חותכים שרירים יותר רלוונטי להחלפות ניתוחי מפרק ירך. יש בגדול 3 גישות, הגישה האחורית, הגישה הצידית והגישה הקדמית. החלוקה בעולם היא שרוב העולם עדיין משתמש בגישה האחורית שבה אנחנו חותכים חלק מהשרירים. אחת הגישות היותר ישנות מתחילות שנות תחילת המאה הקודמת, זאת הגישה הקדמית למפרק, למדנו לעשות אותה טוב יותר. היתרון שלה, כמובן, אנחנו נכנסים ב מישורים בין השרירים. תיאורטית אמור להיות ליתרון של מהלך החלמה לאחר הניתוח מעט יותר קצר, או יותר קצר. אין שום עדות לכך ששרידות המשתלים, או זמן שבו עובר עד הניתוח החוזר, יותר קצר, וכשאנחנו מדברים על 15 שנה שרידות משתל, אז האם לשבוע או לשלושה שבועות החלמה לאחר הניתוח
יש לזה פחות חשיבות,
הרבה מאוד חשיבות? אני חושב שלא, אני חושב שצריך לפנות למנתח שיעשה לך את הניתוח בטכניקה שבה יש לו את הניסיון,
נכון,
ובהתאם לזה להחליט. יש את הסיבוכים והיתרונות והחסרונות של כל אחת מהגישות.
כן. טוב, וגם אנחנו לא שוכחים את ריבונו שלנו בכל הסיפור הזה. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות נוסף, אנחנו נהיה כאן עם שאלות המאזינים, המאזין שאיתנו על הטלפון יעלה איתנו אחרי מקבץ הפרסומות. אז אנחנו עוסקים בנושא של החלפות מפרקי ברך וירך, וכפי שאמרנו נמצא איתנו כאן דוקטור ניר כהן, סגן מנהל מחלקה אורתופדית בבית החולים בלינסון, ורופא בכיר במחלקה אורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה. פרסומות, שווים עליכם. חזרנו מהפרסומות, נעבור ככה לאתר לראות שנייה אחת, כן, בואו נראה אם זה קשור. מאזין שולח אלינו הודעה, גבר בן 30 סובל מפלטפוס חמור ברגל אחת ובינונית ברגל השנייה, משתמש במדרסים, לפני מספר שנים נאמר לו על ידי טכנאי המדרסים שבשלב מסוים הוא יצטרך להחליף את מפרק הברך. הוא ישמח לדעת האם אכן פלטפוס מהווה גורם שמצריך החלפת ברך, ואם כן מתי, האם יש קשר?
התשובה החד משמעית היא לא.
לא.
אין ספק שמהרמה המכנית או הביומכנית, כף רגל שלוחה משמשת פחות כבלם זעזועים, ויותר זעזועים עוברים על מפרק הברך. עדיין אני יכול להגיד שהפלטפוס כשלעצמו אינו גורם ישיר למחלה שריקתית של סחוס הברך. זה נכון שכשאנשים סובלים מכאבים ומחלה של הברך, אנחנו ממליצים ללכת עם נעליים עם מדרסים שיחסית הבלמו את הזעזועים, על מנת להקל על הכאבים. הרבה פעמים כל מיני יצרני מדרסים כאלה ואחרים נוטים לכל מיני אמרות ש...
אמרות שפר, כן.
מדע מאחוריהם הוא מפוקפק, עדיין צריך למצוא אחד שהוא אמין ומאמינים בו ומסווי רצון מהמוצר שהוא מייצר.
טוב, בסדר. אז בוא נאמר שאם אתם רוצים המלצה לגבי טיפול, לא לפנות למייצר מדרסים דווקא. זאת אומרת, עדיף טיפול מקיף.
אתה לא רוצה שהאורתופד שלך ייצר לך את המדרס, אתה לא רוצה שמייצר מדרסים יחליף לך את הברך.
כן, זה בטח שלא. אנחנו פונים כעת למאזין, מאזינה, מאזינה איתנו. כן. שלום למאזינה.
הלו?
כן, כן, אנחנו איתך.
כן, שלום לכם.
שלום.
תודה על התוכנית הנהדרת.
בבקשה.
אני, יש לי בעיה, לפני כבר חודש וחצי עשיתי סילום, ומצאו לי טרוקנטריק בורסיטיס, זה בעיה בירך. היה לי את זה לפני שנה בערך, ונתנו לי חומר אנטידלקטי, סלקוקס 200, ולקחתי את זה בערך שבועיים, וזה עבר. כי לפני זה ניסו לעשות לי זריקת קורטיזון, אני חושבת, על המקום, וזה לא עזר כל כך.
טוב, טרוקנטריק בורסיטיס.
עכשיו, עכשיו מצאו לי את זה עוד פעם, ושוב פעם האורתופד עשה לי זריקה. והיה לי בסדר שבוע, אבל הרמתי מזוודה כבדה ושוב פעם כואב לי. לא ישנה בלילות, ממש ממש לא יודעת מה לעשות. באמת.
טרוקנטריק בורסיטיס זאת פגיעה ברקמה הרכה שנמצאת בחלק החיצוני של מפרק הירך.
כן.
היא לא מחלה של שחיקת סחוס מפרק הירך.
כן.
היא מחלה שמאוד מאפיינת נשים יותר מגברים, באזור העשור החמישי-שישי לחיים.
כן, אני בת 25.
שהיא לא כואבת, למשל בישיבה, אבל הקימה מהישיבה יוצרת כאב חד.
כן, בדיוק, כן.
הסתובבות בלילה מהמיטה על הצד הזה כואב מאוד. לרוב
נכון.
הטיפול במחלה הוא איזשהו נוגד דלקת, ואמצעים פיזיותרפיים כמו אולטרסאונד וגלים קצרים. לפעמים ניתן אכן להזריק לשם הסטרואידים. חלק קטן מאוד מהאנשים יזדקקו גם להתערבות ניתוחית אם המחלה תהיה מאוד עקשנית. החדשות הטובות הוא שרוב האנשים שסובלים מזה, כמו שזה בא, ככה זה הולך.
טוב, אנחנו באמת פשוט לא נוכל להמשיך ככה לתת עוד מענה, מאחר ואנחנו קרבים לסיומה של התוכנית, אז אנחנו באמת נמליץ למאזינה לצורך מידע נוסף, לבוא, להתייעץ. אז אם אתם רוצים באמת להתייעץ ולא הגיע, להזמין תורים למרפאה, מרפאות החוץ של מעייני הישועה, 03-577-1188, אמרנו, צריך להגיע, כמובן כדי לקבל מידע פרטני, לבדיקה אישית, טופס 17 מקופת החולים, או תשלום סמלי של 50 שקלים. דוקטור ניר כהן, סגן מנהל מחלקה אורתופדית בבית החולים בלינסון, רופא בכיר במחלקה אורתופדית במרכז הרפואי מעייני הישועה, מומחה להחלפת מפרקי ברך וערך, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.
אני בטוחה שעזרת להרבה מהמאזינים שלנו, ובזאת באמת קרבות שעתיים של עניין משפחתי לסיומם, נודה לצוות התוכנית, נודה לדודי איינורן המפיק שלנו, למוטי קופפר טכנאי המשדר, גם נזמין אתכם המאזינים להאזין כמובן בקצב היום התוכנית הבאה שלנו, וגם להאזין למקבץ הפרסומות הקרוב לפינה של אבנט, יהיה מרתק אני בטוחה. אז שיהיה לכם כמו תמיד המשך יום מבורך ושמח.